סוגיית גיוס החרדים מעוררת הרבה מאוד אמוציות, הן אצל החרדים והן אצל החילונים, ובשביל להבין את הנושא אנחנו עושים סדרת ראיונות, כבר הבאנו לכאן כמה וכמה חרדים ואנשים מהאקדמיה בשביל לדבר על הנושא, והיום יש איתנו את ישראל מאיר, שהוא יועץ תקשורת, שעובד גם עם מפלגת יהדות התורה. אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה שהיא...
אמרת את האמוציות של החרדים והחילונים.
נכון.
ופספסת את הנתח הענק שנקרא הציונות הדתית.
יאללה, בוא...
שזה תופס אותה ככה ב...
אני חשבתי שהכי נכון להתחיל בלדבר על העניין הזה, שבעצם צריך להבין את החרדים דבר ראשון. כי בעצם הם הציבור שהסכמה שלו תוביל לשינוי. לא באיזשהו הסדר כזה או אחר, על זה נדבר אחר כך, אבל אתה חושב שצריך גם לדבר על הציונות הדתית. אז אולי בוא נתחיל מזה, כי זה מקורי ומעניין.
כן, גם מה זה הסכמה שלו? אני תמיד שומע, בצדק כמובן מסוים, אנשים אומרים מה זה הסכמה בכלל, מה זה תהליכים? מישהו שואל אותי אם להתגייס לצבא, יש לי 4 ילדים בצבא, מישהו התייעץ איתי, בדק איתי, בדק תוך כמה זמן אני מוכן לזה? זה חובתכם כאזרחים, תעשו אותה. התחלפנו קצת בצדדים.
נכון, אבל בכל זאת, גבולות הכוח של המדינה, המדינה לא יכולה לכפות באמת על הרבה מאוד דברים. יש לה כוח מוגבל, מאוד מוגבל אפילו, אם עכשיו יוחלט על ידי ממשלת, לא יודע, ממשלת לפיד ולפיד, נגיד הוא יקבל 64 מנדטים, הוא לא יכול להוביל לגיוס החרדים, פשוט לא יכול, כי גבולות הכוח של המדינה הם לא כאלה שיכולים לגייס ברגע אחד, 400,000 איש, נגיד שהם חייבי גיוס בציבור החרדי,
שעוד הוא, גם, הוא גם לא רוצה.
הוא גם לא רוצה.
הוא לא רוצה נכון. 400,000 איש חרדים.
נכון. אז בואו נתחיל אבל בציונות הדתית, כי זה באמת משהו שאני חושב, אף פעם לא שמעתי עליו מחרדי, איך הוא מסתכל מבחוץ ומנתח את הציונות הדתית והיחס שלה לגיוס חרדים, כי יש המון דעות, לחנה ניר פרסם במוסף שבת של מקור ראשון של שבת זו, פקודי, איזשהו מאמר שאומר שציונות הדתית צריכה להפר את הברית ארוכת השנים עם הציבור החרדי, ופשוט להוביל לגיוס חרדים. אני לא מסכים איתו, אבל בואו נשמע אותך... איך אתה מנתח?
תראה, דבר ראשון חשוב לי לומר, אני אגיד משהו אחד ביחס לציונות הדתית, ומשהו אחד באופן כללי לדיון. ציונות הדתית, אני מרגיש מאוד קרוב אליה, גם רגשית וגם ביולוגית. גדלתי כילד במושב גימזו. גדלתי רק, התחנכתי במוסדות חרדים, אבל נשמתי את הציונות הדתית, עדיין מאוד מרגיש קרוב אליה. ובאופן כללי בנושא הזה, מבחינתי כל צופה או מאזין לפודקאסט הזה, כל הכבוד לו. כי אם הוא חרדי וב-100% הכל בסדר ולא מבין מה רוצים ממנו, אז יכול להיות שהוא פה מחבא בדקה הראשונה. ואם לא, אז הוא מלכתחילה נכנס למשהו שהוא לא מסכים איתו כל כך, או שהוא נשמע לו מורכב מאוד מאוד מאוד, ובכל אופן הוא רוצה להקשיב לזה. אתה מבין מה אני מתכוון? אנחנו לא באיזשהו סמול טוק של אולפן, באנו לדבר על זה על כוס קפה קצת יותר ארוך. אז,
אני חושב שבנו...
אז זה התודעה האישית שלי למי ש...
אני חושב באנו להבין.
כן, בדיוק. אז זה כבר מראה על נכונות יפה מאוד. יש את התחושה הזאת של השביעי באוקטובר, יותר נכון של השמיני באוקטובר, של מה שהיה לא יהיה, זה הרגשה שיש לכולם, או כלפי השמאל, או כלפי הימין, או כלפי החרדים, זאת אומרת, משהו שצריך להשתנות. לא יכול להיות שנמשיך כמו שהיינו קודם. אגב, גם בתוך הציבור החרדי, אנשים שבתוך בתי המדרש, יש שפה שהיא מאוד קשה של הלקאה עצמית. אמרתי פעם שהדבר הכי קשה לחרדי, ללכת להלוויה של שהוא טרגדיה, חלילה ילד שנדרס, כי משכנעים אותך, מספידים אחד אחרי השני שאתה השם. תפסיק לדבר לשון הרע, שאשתך תתחיל להתלבש בצניעות כמו שצריך. כמובן לא לבטל תורה, ולהתחזק בדיבור בתפילה או משהו כזה, והכל יהיה בסדר. מה, אתה חושב שבאמת אוטובוס פגע בילד הזה והכל קרה כאילו, ואתה, זה לא קשור אליך? התפיסה החרדית היא מאוד, מאוד 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 אשמה עצמית. מאוד. וגם בנושא המלחמה. זה פחות מדובר בתקשורת, אבל הייתי קורא בעקביות את כל המכתבים האלה בבתי הכנסת, במה צריך להתחזק, במה זה, יש עיסוק בזה. ומזווית לגמרי אחרת, אנחנו כאילו תמיד מחפשים רגע, והם אומרים את נוסח התפילה לשלום חיילי צהל, כאילו יש נוסח מסוים, צריכים להצמד אליו. תמיד אומרים, רגע, הם אומרים, אחינו כל בית ישראל נתונים בצרה, זה טוב או לא טוב? אני רוצה שהם יגידו ככה, יש תפיסה כזו דווקא מהעולם הדתי, שכאילו מאוד ברור לנו איך צריכה להיראות תפילה, ואיך צריך להיראות לימוד תורה, והאם אתם שם או לא. אם לא, תעשו טובה, תבואו לצבא, או אל תעשו טובה, או פשוט אל תמכרו לנו את מה שאתם מוכרים לנו.
לגבי לימוד תורה, אני לא בטוח שאני מסכים איתך שיש איזו תפיסה אדנותית שאומרת, אתם לא לומדים תורה כמו שצריך, אבל לגבי תפילה לשלום המדינה ותפילה לחיילי צהל, אני חושב שכן, יש איזושהי ציפייה שיגידו. אתה יודע, אם אני פותח סידור, הייתי הרבה פעמים בחול, בבתי כנסת, אם אני פותח סידור סתם, הייתי פעם אחת בווינה, פתחתי סידור של הקהילה בווינה, ופעם אחת הייתי באיטליה, פתחתי של הקהילה באיטליה, ויש שם תפילה לשלום הנשיא של איטליה, או הנשיא של אוסטריה, או ראש הקנצלר, או משהו כזה.
ומתפלל לשלומה של מלכות.
כן, עכשיו, לא יכול להיות שהמקום היחידי שבו קהילה יהודית לא מתפללת לשלומה של אותה ממשלה, אפילו מממשלת זדון. דרך אגב, גם בתקופתו, אני חושב של היטלר, בהתחלה, היו כאלה שהתפללו לשלומה של מלכות. אני, נשאיר את הפינה הזאת רגע, לא...
כן, זה גם לא...
לא, זה גם לא... אבל אף אחד בציבור החרדי, אני לא חושב, חוץ מאולי איזה, נגיד, 0.0001%, לא משווה את ממשלת ישראל להיטלר.
חלילה.
חלילה, אז...
אנחנו בקואליציה גם, אתה יודע.
בדיוק. אז אם ממשלת ישראל היא לא מהסוג של הממשלות הכי גרועות שיש, אלא מהסוג של ממשלות שעל פי תורה אפשר לסבול אותם, עובדה שהם לא מאגרים לחול, אז למה לא להתפלל לשלומה של מלכות? להגיד שישמור על ראש הממשלה, שישמור על החיילים שמגנים עלינו. זהו, זה הרי... אם החרדיות היא שמירה של הקיים, למה לא שומרים את ה... תפילה לשלום המדינה שיש בכל הגלויות.
יש משהו לגמרי לא על נושא שלשמו התכנסנו, אבל החרדים לא כל כך משנים את נוסח התפילה, לא משנה מה. בהמון דברים. בעיקר התפיסה הליטאית, אתה יודע, אצל חסידים אתה יכול לראות היום, לא אומרים את החנון למה, כי יש איזה מישהו נפטר, פה היה משהו. לא נוגעים בסידור התפילה. גם בצרות מאוד מאוד קשות. כל דבר זה דיונים שלמים. יש בימים נוראים בעשרת ימי תשובה, אז מוסיפים, יש תוספות שמוסיפים בתפילה, זוכרנו לחיים ולחפץ בחיים, מי חמוך אהב הרחמים. היו על כך מחלוקות אדירות בתקופת הקדמונים, בתקופת הגאונים, שאז החליטו להסיר את זה. האם אתה יכול, אתה אומר, בסוף זה נסתק להלכה, כן, אבל אתה חושב שבכל כך מהר הציבור החרדי יאמץ תפילה שנוסחה על ידי שי עגנון, ביחד עם הרב הרצוג כמובן, כן, אני חלילה לא מזלזל. אבל זה משהו שהוא לא...
לא, אני אומר שיאמץ.
אתה אומר, קח נוסח משלך ותתפלל.
אני אומר כך, איזה יכול להיות שבבית כנסת הליטאי הזה, בשכונה כזאת וכזאת, בשערי חסד יהיה תפילה כזאת לשלום המדינה, ובמקום אחר יהיה תפילה אחרת לחיילי צהל. לא אכפת לי. משהו שמזכיר את השלומה של המדינה כ... שוב, זאת גם תפיסה מאוד מאוד, נקרא לזה, שמרנית כללית, אנגלו-אמריקאית, שאומרת, אם לא יהיה שלטון, יהיה כאוס, כאוס או אנרכיה, זה מתכון טוב לשביל אוקטובר, או מתכון טוב לשחיטה של יהודים. כל שלטון, חוץ מהשלטון הנאצי, עדיף ליהודים על פני אנרכיה. כי הציבור, שוב, התפיסה היהודית אומרת שהציבור בדרך כלל, הכללי, אני מתכוון כמובן לגויים, הוא הכי עוין את היהודים. השלטון עוד יודע לשתף פעולה וליהנות מה של היהודים יש לתת לשלטון, אבל הציבור הוא אנטישמי במובהק.
אני חושב אבל שכן יש משהו בתפיסה עצמה של תפילה, כאילו אנחנו מקדישים עכשיו, עצרו, כולם לעמוד, נכון, יש גם בתפילה של המדינה, כולם עומדים פתאום, יש גם תמיד איזשהו בינינו, איזשהו שקט שלא היה קיים בשאר החלקים בתפילה, עכשיו זה תפילה לשלום המדינה, עכשיו צריך לתניח את עולם קטן בצד, עכשיו זה תפילה אלמת, נכון שהיא נכתבה רק לפני 75 שנה, אבל אנחנו, אליה מתייחסים קצת יותר ברצינות מכתר יתנו לך מלאכים המונים עלי, עם עמך ישראל כמו יוצא מטה. אתה שואל אותי איפה להצביע בסידור, איפה החרדים מקיימים את אבן פלל שלומה של מלכות, וואי, זו שאלה שאני צריך לחשוב עליה. אבל הם באמת רחוקים מהקטע הטקסי הזה של התפילה, ויש שם אלמנט טקסי, אף אחד לא יוכל להתכחש לזה.
כן, אני בוא נגיד
ככה, בתי הכנסת החרדים שכן אומרים תפילה לחיילי צהל, ויש כאלה, הזכרת שערי חסד למשל, ואת הכנסת הגרה שם תמיד אומרים, אז זה תמיד הגבאי אומר, יש לו את הרשימת המי שברכים שאומר, הוא גם עושה את המי שברך לחולים, והוא גם עושה את המי שברך לחיילים, אפילו לחטופים יש מי שברך, שזה בהמון בתי כנסת עושים. הוא אומר את זה, והציונות הדתית בבתי הכנסת זה תמיד כזה, כאילו אתה מקבל, שהגבאי ניגש אליך, אומר, תיגש תפילת מוסף, ויצא לי יותר מפעם אחת להתכבד בתפקיד הזה, אתה כבר מריץ בראש את המנגינה של תפילה לשלום המדינה, מי שברך לחיילי צהל, זה משהו בכלל לא שייך לגבאי, זה משהו איפשהו בלבל של קדושה וקדיש.
אז... בוא נחזור באמת.
אני חושב שחוץ מהנוסח זה עוד רגע. משהו ששונה בתפילה.
אז אם אנחנו עושים רגע סיכום ביניים לדבר הראשון,
שגלשנו אליו.
זהו, אתה שמת את המוקש הזה בהתחלה. אתה אומר, בוא, מה היחס של הציונות הדתית כלפי החרדים בהקשר של הגיוס? אז אם אני צריך רגע לשקף את הדיון שלנו עכשיו, שהוא לא היה דיון צדדי באמת, הוא חלק מהדיון כלפי גיוס, הוא אומר את הדבר הבא, תקן אותי אם אני טועה. לציבור הדתי-לאומי יש יחס מאוד 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 מכבד ומקדש כלפי המדינה. המקום שבו הציונות הדתית הכי בשקט בתפילה, זה תפילה שלום המדינה. ואותו יחס יש כלפי הגיוס. אם אתם, הציבור החרדי, לא מתגייסים, וזה לכאורה הדבר הכי ציוני שיש לעשות, אז אתם לא יהודים טובים. נכון. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
יותר מכך, גם אם אני תופס את השירות בצבא כמצווה, אז אתה לא מקיים מצוות. אתה מקיים.
דייקתי. אתם לא יהודים טובים, לא אתם לא מנצ'ים, אתם לא בני אדם בסדר. יש לכם פגם ביהדות שלכם.
אני חווה בחודשים האחרונים את הוויכוח בין הציונות הדתית לחרדים הרבה יותר, באופן הרבה יותר כואב מאשר בין החילונים לחרדים. א', גם הציפיות להבנה הן אחרות לגמרי. גם אני חושב באופן אישי, ברגע ששני הנושאים יקרים לך, אני מאוד חווה את הקמפיין משמאל, כקמפיין שהוא כל פעם יש מושא לקמפיין בתורנות. זאת אומרת, עכשיו הכסף זה, במושגים של יאיר לפיד, אתם נותנים כסף לחרדים במקום מפודים קרמיים וברכיות לחיילים. ומחר, תאמין לי, מחר, הכסף הוא בן יצהר להתאמר, לא אני אמרתי את זה. וכשלחרדי לא אכפת שאומרים שהכסף בן יצהר להתאמר, אני אומר, כאילו מה, אתה לא מבין שזה אותו אחד שמחר יגיד שהכסף אצלך? זה כל פעם זז, ואנחנו, יש איזשהו חיבור טבעי, במחילה מהכותב במקור ראשון, שהוא הרבה יותר עמוק בין הגוש האמוני. אני חושב שעל על, על המילה הזאת, אף אחד לא יכול להתווכח. אל תגיד גוש אמין, אל תגיד גוש חרדים. יש גוש אמוני, כאילו, הוא באמת יעשו כולם אגודה אחת. נכון, אני חושב שגולדקנופ וסמוטריץ' לא עשו עם אותו חומר. אין לי גם ציפייה. אבל בנושאים הליבתיים באמת, מה אנחנו עושים כאן? בשביל מה אנחנו נאבקים כאן? בשביל מה אנחנו נלחמים כאן? יש ביניהם הסכמה, שדווקא היא מולידה ויכוח, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה מתוך הסכמה מאוד מאוד רחבה. הציונות הדתית לא מוכנה להשתמש במילים שוויון בנטל. אתה יודע מה? חייל באמת דתי שהולך לצבא כמצווה, מה קשר, מה שוויון, מה נטל? תכף סיפור אישי. הזכרתי קודם את הילדות במושב גימזו. נלך קצת קדימה בנערות במושב גימזו. בגימזו תמיד הייתה, הכניסה הביתה הייתה מצומת גימזו, עד לשם יכולת להיעזר בתחבורה ציבורית או בטרמפים, לרוב בטרמפים, ומהצומת לתוך המושב אתה אפילו לא צריך להרים את האצבע. בדרך כלל היו אנשים במושב עוברים, ואוספים את מי שעומד בכניסה. וכאילו היה קטע כזה, אני הייתי נער בן 19-20, בתקופה מאוד 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 טובה בישיבה. באמת, אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא על כך ולרבותיי, וגם היום כמה שמכונה כבלבט, אני מרגיש שזה תורם לי המון, גם לקביעת עיתים ולרצינות, איך שאני מסתכל על זה. באותה תקופה, לא, שירות גיוס לצבא לא עמד על הפרק מבחינתי. לא בהתנגדות גם, לא, אני ממלא תפקיד טוב, אני באיזשהו שוונג, שיהיה קשה לשחזר אותו, יותר מאוחר. ב-100%, היום אני יודע גם שאי אפשר לשחזר אותו. ותמיד מי שרוצה להתרמפ, שלום, מה נשמע, מאיפה אתה בא? תגיד, אתה מתכנן להתגייס? המצחיק הוא שכל אחד בטוח שהוא הראשון ששואל את זה. כולם מאושלים את זה. ובנסיעה הקצרה הזאת מצומת גימזו לתוך המושב, היינו מגיעים לשיחה שיכולה להתפתח לפודקאסט, כן? אבל כאילו, אני לא אשכח שיחה עם תושב המושב, יהודי בשם אלי טורה, והוא אמר לי משפט כזה שהיה הכי קרוב לשכנע אותי. הוא אמר לי, תשמע, בעיניי, מי שלא הולך לצבא, באמת, אני אומר לך מפסיד. אף אחד לא מדבר ככה היום, תאמין? הוא אומר, תחשוב, כאילו, יוב, איזה תקופה אנחנו חיים. יש אפשרות לחבר'ה צעירים להילחם על הגנת ארץ ישראל, לא על הגנת, זה ממש על... אז אחרי הסתכלתי עליו, כאילו, אמרתי, יוב, תאמין, אני לא מאמין, לא דיברתי איתו היום, לא מאמין שהוא מוכן לקבל צמד מילים כמו שוויון בנטל. זה כל כך קשקוש, זה כל כך מבית היוצר של העולם החילוני, שזה תפס, כי בסוף בכל ויכוח, בכל נידון, גם ראש ישיבה שידבר על נושא הגיוס, וגם לוחם מהציונות הדתית, בסוף יצטרך להתייחס לצמד המילים המטופס הזה, שנקרא שוויון בנטל, שהוא רחוק, כי רחוק מזרח ממערב, מהעולם שלו, מהתפיסה שלו על הצבא. חבל לי.
כן, אני חושב שהציונות הדתית לא רוצה שהחרדים יתגייסו בגלל שוויון בנטל, אלא בגלל משהו שנקרא צורך ביטחוני, הרבה יותר. המקום הזה של השוויון, אני לא חושב שהוא כזה חזק, ואני גם לא חושב שהברית הפוליטית היא מה שגורם לזה שהציונות הדתית לא פועלת בצורה אינטנסיבית לגיוס, אלא אני חושב שכן רואים בציונות הדתית את המקום החשוב של לימוד התורה, זאת אומרת, יש פה הערכה של ציבור שבתי המדרש שלו תמיד שוקקי חיים, ושגם בבין הזמנים לומדים, ושבאמת מוקדשים לתורה. מצד שני, אני חושב שבציונות הדתית יש הרבה אנשים שמתעסקים בביטחון,
ושואלים את עצמם, איך אנחנו מבטיחים את ביטחון ישראל לדורות, ומשם בא המקום של, של הרצון לגייס.
אתה שוב, לא מזה שלפעמים דווקא כאלה שהשירות שלהם פחות משמעותי, הם עוסקים בזה יותר? יש לי איזה תיאוריה כזאת, תעשה לי טובה, תחסוך מני לתת שמות. דווקא כאלה ש... אתה יודע, החיוניות של המקום בו הם שירתו, הוא רלוונטי בערך למדד הרייטינג של ברדוגו. אם זה עולה, אז אומרים שצריך לסגור את המקום הזה, ואם לא, אז אולי אפשר להשאיר את המקום הזה, וכבוגרי אותו מקום, הם באים ואומרים, למה אתם לא מתגייסים?
לא, אז כן נגיד שם אחד, יאיר לפיד, שהיה לו שירות, נקרא לזה לא משמעותי בכלל, והוא מאוד מעוניין שיש שוויון בנטל. עכשיו, תמיד אפשר לומר, וצריך לומר את זה, אין שוויון בין מטכ"ל לבין שריון. הייתי בשריון, אני אומר, אין שוויון. הם קוראים את עצמם הרבה יותר קשה, והם מצד שני, מכבדים אותם, וואסך, אחר כך בעולם האזרחי יש לזה יתרונות. אין שוויון בין שריון לבין פלחץ, ואין בין פלחץ לבין ממרם ו-8200, שיוצאים אחר כך עם עבודה מובטחת בשוק האזרחי בעשרות אלפי שקלים. ואין שוויון בין גברים לנשים, שמשרתים 3 ומשרתים 2, ואין שוויון בין ציונות הדתית שהולכת להסדר, לבין ציונות הדתית שהולכת למכינה ושירות מלא אחר כך. ואין שוויון בין קצין לבין חייל ובין מפקד לבין קצין. ובקיצור, העולם שלנו לא בנוי משוויון, ואתה יודע מה, גם בתוך...
תרשה לי לומר גם בתוך, דווקא בגלל הלוחמים שאני מכיר ומוכיר, גם אין נטל. הם לא מסתכלים על זה כנטל.
תראה, שאתה שומר 8-8, אני אגיד לך, אני אספר על עצמי, כשאני שמרתי 8-8, אמרתי, וואלה, הוא הקץ הלך עכשיו להוציא מדרסים, לאיזה תור באורתופד, לאיזה טיפול שיניים, והשאיר אותנו עם יותר משמרות במהלך השבוע. זאת אומרת, אתה מסתכל, בתוך הפלוגה עצמה, יש איזושהי ראות, שאתה אומר עצמך, כל אחד מחויב, גם בתוך השוויון שאמור להיות בתוך פלוגה, או סליחה, דווקא בגלל השוויון הזה שאמור להיות בתוך פלוגה עצמה, לתת את האקסטרה, גם בתור המטבח. יש מי שעושה את תור המטבח ועובד קשה, ואתה יודע, מקרצף את הסירים כמו שצריך, ויש מי שמעביר ויש ואומר, נקווה שהנגד מטבח לא יתפוס אותי. אין שוויון בעולם. עכשיו, השאלה היא, האם אנחנו מעוניינים שהדרישה החוקית הבסיסית מהאנשים תהיה, תתגייס, תן למערכת לסווג אותך, למיין אותך, ואם קיבלת פקודה ללכת לאיזושהי יחידה מסוימת, אז תעשה את זה, אל תקבל פטור מתורתו אומנותו, פטור בגלל שהתחתנת לנשים, ברפאלי נגיד, אל תקבל את הפטורים האלה. זה אני חושב מה... השוויון במובן הכי פשוט שלו, שהחברה הישראלית מצפה מכולה.
אבל הוא רחוק, הוא רחוק מהמילה שוויון, מה שאתה מציג.
ודאי, זה לא שוויון, בכלל לא. ואני נגיד שהודחתי מקורס טייס, מאוד רציתי להגיע לאחת הסיירות או מטכ"ל, אבל אמרו לי, תקשיב, זה רק עוד 4 חודשים. אז אמרתי, למה יש לכם לתת לי עכשיו? אמרו, או שריון, או הנדסה, או תותחנים. אמרתי, מה, אני אלך למשהו שהוא לא חיר? תנו לי... כל חיר שבעולם, לא אכפת לי, העיקר תנו לי חיר כלשהו כדי שאני אוכל לקרוא את עצמי.
דרך המלחמה שינתה את זה, היום הנדסה זה נחשב כל כך...
לא, אז אמרתי, אם אני אלך להנדסה ואני לא אעבור את גיבוש יעלום, אז אוי ואבוי, אז אני אשאר בהנדסה כאילו לא חיר. בקיצור, רציתי לתרום יותר ממה שאותו קצין מיון בחר בשבילי, אבל לא רציתי גם ללכת לכלא, בגלל שהוא סירב לשלוח אותי לחיר. זאת אומרת, אמרתי, בסוף מי שיכריע זה המערכת. אם המערכת טועה, היא טועה. יכלתי ללכת לכלא ולגרום לזה שהמערכת תהיה צודקת עבורי, בזה שהייתי יושב 4-5 ימים בכלא, ואז הם אומרים לי, טוב, לאן אתה רוצה? יאללה, לך לטירונות גבעתי, לך לטירונות מה שתרצה. אבל לא רציתי. אחרי התייעצויות כמובן. גם לא צריך ללמוד הלכה מילד בן 19 שבוחר בחירות כאלה או אחרות. בכל אופן, אני חושב שהסוגיה לא שוויון, אלא היא נטל ביטחוני שצריך כולם, שכולם צריכים לתרום אליו או להיות חלק ממנו. ולדעת, אני חושב כולם, חוץ מהציבור החרדי, ציבור החרדי לא ממלא את תפקידו.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
שמע, אם נחזור לשיח שלא של השישי באוקטובר, אלא של השמיני באוקטובר, שם חשבתי שיש שינוי. עדיין אני חושב.
שינוי איפה?
בתוך הציבור החרדי. מאוד. כי, ואני מדליף לך כמי שנמצא ביציע, זאת אומרת בצד החרדי, עד אז, גם אם לא אומרים את זה מפורש, הסאבטקסט של כל נושא הגיוס, גיוס חרדים לצהל, הוא פרזית, אם אתם לא עושים כלום, תבואו לפה, לפחות תעשו משהו. יש פה איזשהו קור היתוך מסוים. אתם לא עושים כלום, והחרדי, באופן אוטומטי אומר, מה אתה מספר לי, אני לא עושה כלום. אני יודע מה אני עושה. אני עושה. עושה דברים חשובים. גם באזרחות. גם אם אתה לא קורא לזה תרומה, גם אם זה לא מוגדר בחוק, אני יהודי טוב. יהודי טוב, זה דבר חשוב להיות יהודי טוב. אין לי כוח להיות כל כך בנאלי ולמנות את כל עמודות החסד, אבל אני חי בעולם החרדי, הוא עולם מלא בטוב. באמת, אני אומר לך, גם אם זה רק מתבטא מהמקום הכי אגואיסטי, ושל מישהו לא יתפס לדוגמה הזאת, שאתה מחפש דירות לאורחים בשבת, ואיזה עולם טוב זה? כאילו, הכל כל כך בקלות כזאת, דברים שלפעמים אומרים להיות מסורבלים, אתה עושה שמחה, ומכל מקום אומרים לך, כן, פה יש לך שני חדרים, פה שלושה. אנשים חיים בעולם חיובי, בעולם של בן אדם לחברו. זו חברה מאוד מאוד נוחה, תמיד מציגים אותה כזה משהו לוחץ כזה, כמסכן. יכול להיות, נכון, יש כללים, בסך הכל אני חי במקום של אנשים שרוצים לעשות טוב. נראה לי מיותר להבליט את זה, אבל התדמית היא מאוד מאוד לא כזאת, אז טוב שאמרתי את זה. אבל משהו במלחמה השתנה.
לא, אבל כן ארחיב את זה קצת, ודאי שבכל, כמעט בכל בניין חרדי, יש איזשהו גמח, גמח משקל לתינוק, גמח חיתולים, גמח ביצים, גמח
גמח לגמחים, אתה מכיר את זה? כל גמח שאתה מחפש, תפנה אליי, אני אגיד לך איזה גמח יש.
זהו, זה הרב הנוח קום לו, זה שמפנה לרופאים.
פירר.
בדיוק, הרב פירר, שהוא בעצם גמח, ייעוץ חינם.
בדקתי פעם בגוגל, הרב שהכי מחפשים זה הרב פירר, אתה מכיר אותה.
אז זה, ויש, פעם עשינו פה סעודה קהילתית, בשכונה שלי, לא לחרדים, ולקחנו מגמח ספסלים ושולחנות, אורך רק תשאיר פיקדון, ויש לך את זה ל-72 שעות, את אותם כיסאות וספסלים ושולחנות, והיה מאוד נחמד, אתה יודע, בלי חברת השכרה, בלי כלום. עכשיו, אם אין לך עגלה, אתה גם יכול לקחת גמח ממישהו שיש לו עגלות, שמתחברות לרכב. ובאמת גם פעם שכרתי רכב, לא דרך, אתה יודע, דוכן, נגיד אביס, או זה, אתה נכנס, מחכה איזה חצי שעה בתור, עד שמתייחסים אליך פה ושם, בשכונה חרדית, בנווה יעקב, אותו אחד משאיר, זה חברת השכרה גדולה, אבל הוא משאיר את המפתח מעל הגלגל, אתה הולך, מתניע את הרכב, לוקח, מצלם לו בוואטסאפ, התחלה סוף. אני אומר, זו חברה שיש בה אמון, שיש בה אמונה, שיש בה יחס לא חשדני בין בן אדם לחברו, ויחס שרוצה לעזור ולתת. אני אומר את זה ממקום אחי.
רגע, אבל פה אני דווקא חוזר לנושא הביטחוני. מה שהשתנה במלחמה, גם אם לא אמרו את זה, היה ברור שהצבא הוא כבר לא בשביל קור היתוך. הצבא הוא בשביל הצלת ישראל מייצר, נכון? משפט שכל אדם בציונות הדתית חוזר ואומר שוב ושוב, כי הוא לא פה בשם שוויון או בשם נטל. זאת המטרה. ולמטרה הזאת, היה נראה לי שברור לאנשים חרדים שתורתם לא אומנותם. אתה יכול לשאול אותי רגע, אבל אם זה הצלת ישראל מייצר, אז למה שלא כולם יבואו? אני משוכנע ב-100%, ב-100% משוכנע בזה. הייתי אומר, אפילו לא מאמין, פשוט יודע את זה ברמה של ידיעה, שניצחון במלחמה מובטח לנו אם כל אחד יעשה את מה שמוטל עליו. ואני לא חושב, עם כל החוסרים והדברים שאני האחרון שיכול להקל באיזה ראש, אני צריך להרגיש על זה מצפון, ואני מרגיש, יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא לשבת ולעסוק בתורה יומם בלילה, והם עושים את זה, ואני לא רוצה שיהיה פחות תורה בעולם בגלל השביעי באוקטובר, לא קרה מה שקרה, כי לא היה מספיק חיילים. בסדר? אלא אם כן אתה מאמין שהם היו בסוכה של צבי סוכות בחווארה.
אני כרגע לא מדבר על השביעי באוקטובר.
כן, אבל בנקודה הזאת, אני חושב שהיה פוטנציאל מאוד 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 גדול להבנה שהיא לא קשורה לחקיקה. אתה יודע, בסוף מה שיעלה את מספר החרדים בצהל, זה לא גפני, זה לא סמוטריץ', ודאי לא יאיר לפיד. בסוף, זה שיחה בסוף זמן, בסלון חרדי, בין תלמיד מקסים, שאומר להוריו שהוא לא מוצא את מקומו בישיבה. צריך לחשוב מה הם היו עונים לו לפני השביעי באוקטובר, ומה הם צריכים לענות לו אחרי השביעי באוקטובר. גם הצבא צריך לחשוב על זה, כדי לתת להם את הפוטנציאל לפחות לשירות משמעותי, משמעותי, עזוב, לא שלב ב' ולא משהו ג'ובניקי, אלא באמת לתרום למאמץ המלחמתי בתנאים החרדים שלו, והאינטרס של הצבא שאותו בחור יחזור הביתה כחרדי, סופר חרדי. זה אינטרס שצריך להיות אינטרס ביטחוני, לא רק אינטרס חרדי, וגם בעולם החרדי, נכון? צריך לשנות את התפיסה ביחס לזה. בוא נגיד ככה, אני מלכתחילה, עוד כנער בגימזו, ובטח ככל שגדלתי, חושב שחרדים בצבא, זה לא כזה שידוך טוב. באמת זה לא כזה שידוך טוב. שאתה מכיר את העולם הערכים שהצבא מושתת עליו, ואני לא מדבר כרגע על מלחמה, כי שוב, יגיד הצופה או המאזין, אלו, אנחנו הצילו. אני שם רגע את הנדון הזה בצד, שהוא הכי חשוב. הצבא לא כל כך ייהנה מהחרדים, כמו שהוא ייהנה מהציונות הדתית. גם הציונות הדתית, לדעתי, אם כצופה מן הצד, אם היא לא הייתה לוקחת את הגיוס כמובן מלאו בכל מצב, כי אין לנו צבא אחר, אני חושב שהמצב בצבא היה טוב יותר. לא אופר וינטר, אלא 200 אופר וינטרים.
אתה פתחת פה 1,000 חלונות.
מלכתחילה הגדרתי שהכי כואב לי זה הוויכוח בין הציונות הדתית לבין החרדים. אני אומר לך באמת, יש פה משהו שמתפסס בענק.
לא, רגע, את הנקודה האחרונה, תראה, אני אומר את זה on the record לגמרי. המאזינים שלנו, מאזינים לנו תוך כדי שטיפת כלים, ריצה, בין דברים, עושים רגע פוז, ממשיכים עוד רגע אחר כך, אז אנחנו ננסה למסגר את השיחה.
לכו קחו עוד קילומטר אחד, מה יש? תמשיכו לרוץ.
לא, אבל לכו תחזרו 5 דקות אחורה.
אוקיי.
אני אנסה להחזיק בראש את כל החלונות.
לך תדע, יש איזה מישהי שבזכותנו עכשיו, בעלה עובר גם לכיור הבשרי.
לגמרי.
רק בגלל שזה מעניין.
אז בוא נתחיל בסוגיה האחרונה. אתה אומר שאם הציונות הדתית לא הייתה מתגייסת בצורה כל כך, נקרא לזה, עיוורת, ואומרת, אנחנו של צהל, תעשו איתנו מה שאתם רוצים, צהל היה מרוויח או הציונות הדתית הייתה מרוויחה? מי היה מרוויח?
צהל היה, אתה ואני. אני חושב שיש בעיות בצבא. גם בעיות ביטחוניות. אני חושב, בצהל סמוטריץ' חושב את זה. כל אדם מהציונות הדתית חושב את זה.
ברור, יש.
כן?
נכון.
בהחלט. עכשיו, אני מרגיש, בשמיני באוקטובר, אתה בטוח שרגע משהו קרה. אתה יודע, אנשים יבינו, לכתי טיפה אחורה. העולם הרבני, הציוני דתי, הוא מטרד לצהל. בוא נגיד את האמת.
נכון.
מה זה מבחינת צהל יהודי כמו הרבי יגאל לוינשטיין? עכשיו אתה יכול להגיד לי, מה זאת אומרת? מה, 18 בוגרים שלו בחמישה חודשים האחרונים? קיפחו את חייהם. הוא מחזיק את הצבא. לא, הוא מטרד על הצבא. אנחנו יודעים את האמת. הוא מטרד על הצבא.
גם בצלם, מטרד על הצבא. יש הרבה מאוד ארגונים שהם מטרד על הצבא.
אני כואב יותר את העולם הדתי.
אני אומר להבדיל, אתה יודע מה? להבדיל. יש המון המון קבוצות לחץ, כל אחת עם האינטרסים שלה. אני לא מפקפק לרגע באינטרסים של הרב יגאל לוינשטיין, שרוצה שצהל יהיה חזק יותר, התקפי יותר, שמדינת ישראל תנצח בצורה יותר מובהקת. אני לא משווה אותנו בצלם, כמו שהיה אולי ניכר מלפני 20 שניות, אבל יש כל קבוצת לחץ שרוצה להשפיע על הצבא, בעיני אנשי הצבא, הגנרלים, אותה אליטה, היא מתרד על הצבא.
הם לא מתקרבים, ההשפעה של בצלם בשירות הצבאי בפועל לא מתקרבת לתרומה של הציונות הדתית. היא לא מתקרבת. אתה מכיר את זה שאומרים, אל תספרו, אל תספור נופלים? אני כן רוצה לספור נופלים, למה לא? אין אדם בציונות הדתית שלא מכיר מישהו בהיכרות אישית, כמעט במעגל הראשון, ששילם מחיר בחייו, בקרב.
אני מסכים.
ועדיין, שים לב, כל הכעס הזה, שהוא אמור להיות במלוא העוצמה כלפי הצבא, לתועלת כמובן, חלילה, לא לשבור את הכלים. ברור שלא. לתועלת, כדי לייצר משהו חדש, כדי לייצר משהו שהוא מגיע לנו, במושגים פוליטיים, גלן צריך לבוא לרב יגאל לוינשטיין או לרב אלי סדן עם דף לבן ריק ולהגיד לו, מה אתה רוצה? יש פה חתימה שלי למטה. זה רחוק מלהיות שם. לאן הולך הכל? תקרא מקור ראשון, תקרא ערוץ 7. חרדים, חרדים, אתם מפספסים. אני לא מזלזל, לא מזלזל. צריך להיות, גם בלי מקור ראשון, אתה ואני היינו צריכים לשוחח על מערכת יחסים, מערכת היחסים של חרדים בצבא. ברור, אנחנו במלחמה, רוצים להשמיד אותנו, יש פה משהו מסוכן מאוד. אבל העיסוק של הציונות הדתית הוא מפספס משהו שנוגע לרבותיהם, תלמידיהם, תלמידי תלמידיהם, ביבשה, באוויר ובים, ומפספסים את זה.
אז בואו ננסה...
אנחנו נדפקנו עם הצבא, תבואו גם.
אני לא חושב שזה המקום שאנחנו נדפקנו, אבל כן יש כאן כמה מושגים שאנחנו צריכים לפרק. דבר ראשון, דיברת על זה שהצבא הוא כור היתוך במקום הצלת ישראל מייצר, ושאם זה היה הצלת ישראל מייצר נטו, אז הציבור החרדי היה מתגייס, נכון?
נכון.
בוא תסביר את הבוס.
יותר מזה גם היו.
יש פה הרבה מושגים.
עם ישראל היה במקום יותר טוב.
מישהו יועץ תקשורת, מכיר את המושגים האלה, אבל אני חושב שהרבה מאוד מהציבור שלנו לא לגמרי מבין את כל המושגים האלה. מה זה כור היתוך? מה זה ישראל מייצר? מה אתה
זאת אומרת? לא כור היתוך, בלי מילים גבוהות. יאיר גולן אומר שהציונות הדתית מתחנכת בצבא. הצבא צריך לחנך את הציונות הדתית. לזה אני מתכוון. לאמירה מהסוג הזה. תאמין לי שהוא נראה לנו מישהו שמדבר ככה מהבטן או משהו כזה. הוא יודע טוב טוב מה הוא אומר ומה הוא לא אומר. הוא מאמין במשפט הזה, ב-100%. אנחנו נחנך את הציונות הדתית, הם יבואו לצבא ואנחנו נחנך אותם. ואם הרמטכ"ל מגיע סוף סוף לדמויות רבניות בציונות הדתית, זה כדי לדבר איתם על הסכנה שצעירים יקחו את החוק לידיהם. סתום את הפה שלך, תגיד תודה. תודה מול מי אתה עומד. אנשים שמעמידים דורות של לוחמים. כל היחס, הוא, כמה שאדם ציוני דתי תופס את השילוב ואת התרומה שלהם בצבא כסיפור הצלחה, אני אומר את זה לא מהעיניים שלי, אדם חרדי אומר, תגיד, זה מה שיקרה גם לנו בסוף? כי זה לא נראה סיפור הצלחה. אני חלילה לא מדבר על התרומה למאמץ המלחמתי עצמו.
אז בואו נמקד, מה הנזק שהציבור הדתי-לאומי חווה בצבא, שהוא בעצם אותו נזק שהציבור החרדי פוחד שיקרה לו אם הוא יתגייס לשירות אמיתי? לא שלב בית.
אז בוא נדייק, אתה יודע, אני כל כך, שפנית אליי על פודקאסט, אמרתי, וואי, אין לי מה לפחד מפודקאסט, כי זה תמיד, זה לא בסמול טוק של אולפן. הציבור הדתי-לאומי לא חווה את זה כנזק, הוא תורם לצבא מאוד מאוד, רואים את זה. אם מי שלא מבין איפה רואים את זה, הכוונה בהר הרצל.
אני אומר, לא בוא נסתכל תועלת מול נזק, אני אומר, בוא נשים מיקוד, פוקוס רק על הנזק. תועלת, יש המון תועלת לזה ש...
זהו, זה שאתה אומר את זה, זה מובן מילה, ויכול להיות שלמאזין שעכשיו שוטף כלים, הוא חושב שאני לא לוקח את זה כמובן מילה.
כמו בכל עסק, יש לעסק הכנסות, יש לו הוצאות.
אין לנו...
אנחנו מדברים רק על ההוצאות. מה הנזק שהציבור הדתי-לאומי חווה בצבא?
הסיסמה היא שאין לנו צבא אחר. בשום מצב, בשום מחיר, לא משנה מה. למה?
מה, זה נזק?
בוודאי. אני חושב שזה שאופר וינטר לא נמצא במתכל, או רמתכל,
לא,
זה נזק.
אני מדבר על אנשים פשוטים. בא בן אדם פשוט, מתגייס לשירות של 3 שנים, או הסדר, או משהו כזה. איזה נזק נגרם לו אישית? או איזה נזק נגרם לציבור הדתי-לאומי, לא למי שמייצג אותו, לא לוינטרים וכאלה.
לא וינטר, תדבר עם כל ראש ישיבת הסדר. האם הוא מרוצה מהתנאים בצבא?
מה התנאים?
אני אתן לך מהמחנה היותר ליברלי בציונות הדתית. לך תראה התבטאויות של הרב מידן, על הצבא בעבר מאוד מאוד חריפות. הוא אומר, תקשיבו, אני אפסק, אגיד לתלמידים שלי שלא נוכל, לפחות לכאן לא נוכל ללכת. פקודת השירות המשותף וכל מיני דברים כאלה. וכולם מסתכלים עליו כאילו, נודניק, תפסיק להפריע לנו. מה להפריע לכם? אני אעזר לכם. אני רוצה לשלוח את התלמידים שלי, להגיד להם שזה מצווה. אני לא יכול לשאת את הסיכונים האלה. אבל בסוף אתה תמיד מגיע כאיזשהו מתחנן כזה, אבל אין לנו צבא אחר. זאת אומרת, ברור, לא ככה נכנסים למסע ומתן. זה נראה כאילו, נעשה ונשמע. זה מצווה שנעשה ונשמע, תמיד? אני מוכן לדבר איתך באמצע קדושה, תפילה לשלום המדינה, אתה לא, אני אעמוד, שקט, שלא תעיז אפילו לקרוא עיתון לידי או משהו כזה. למה? נכון, זה מצווה, ברור. אבל למה לא לפתוח אותה? במיוחד אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, במיוחד אחרי מה שקורה.
שנייה, אתה... אני חושב שאנחנו מערבבים כאן שני נושאים. דבר ראשון זה טקטיקה, איך מנהלים את המסע ומתן מול הצבא, כדי להשפיע על הצבא, להיות יותר צבא, ופחות חיל חינוך של כל מי שהוא לא יאיר גולן ומחזיק בערכים הנאורים.
אין לי בעיה שהצבא יהיה חיל חינוך, אבל שאני יהיה חיל חינוך.
זה מזכיר מאוד את האמירה של מירי רגב, מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים.
נכון, היא צודקת. היא צודקת, היא אמרה בכל את מה שהם עשו לך בשנה האחרונה, בכל יום. זה אמרה מאוד 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 צודקת, היא צריכה לחזור ולהגיד את זה. אתה יודע איך נראה התאגיד היום? בוא נפתח עכשיו. אתה מוכן לשאת את מה שקורה שם?
אני אומר, תאגיד בכלל לא צריך. לא צריך תאגיד.
בסדר, אני לא מתנהל כרגע ויכוח
כלכלי. לא, לא, לא.
החלטת שאתה כן פותח תאגיד.
לא, אני אומר...
יש לך ש... העם השולט בקלפי, הוא יש לו בשלט.
צהל הוא לא תאגיד. צהל צריך. זה כולם מסכימים. צהל צריך, חייב להיות גוף ממלכתי, גוף שנקרא לזה, כולם יכולים להזדהות איתו.
עם אחד, צבא אחד.
אם אתה והרבנים שלך, או הרבנים שלי, זה לא משנה, ישלטו בחיל חינוך, אז יהיו הרבה אנשים מהחילונות השמאלנית, או מקפלן, שלא יזדהו עם הצבא. נזק. אם הם, קפלן, ישלטו בחיל חינוך, אנחנו לא נרגיש חלק מהצבא, לא נתגייס, או גם אם נתגייס, ננסה לעשות, אתה יודע, כמצוות אנשים מלומדה. נזק. אני מציע מודל אחר, אני חושב שאפשר לא תגיד, מה שווה תגיד אם אנחנו לא שולטים בו, ולא צהל שבו חצי מהעם לא מזדהה. נגיד, אני מסכים עם כל מילה של אותו תת-אלוף, דן, נו, זה ששבוע שעבר נסע את הדרשה של הפוליטיקאים שהם חייבים להיות ראויים.
אני לא אומר את שם המשפחה שלו, אבל נחשפתי לזה לראשונה בזכות הנאום שלו.
הוא בחר לו שם משפחה רציני הבחור, ואני מסכים עם כל מילה בנאום. ואף על פי כן, אני חושב שאותו אלוף, אותו תת-אלוף, צריך לקבל או נזיפה, או להיות מפוטר, או לעכב אותו בתפקיד. כי ברגע שהוא בא ואומר ביקורת על הפוליטיקאים, וחלק מהחיילים שלו אומרים, אולי הוא אומר נגד הפוליטיקאים שלי, ואחד אומר אולי נגד הפוליטיקאים שלי, בעצם הוא מאבד חלק גדול מהאוגדה שלו, שפתאום לא מרגיש הזדהות עם אותו תת-אלוף. אבל אם אותו תת-אלוף מתעסק רק בלחימה, ולא בחינוך או במסרים פוליטיים, אז הוא יכול באמת לאגד מחנה משותף מאוד מאוד רחב מאחוריו, כמפקד.
הם לא מאוגדים אחריך.
סליחה?
הדבר היחיד...
שיהיה מפקד שלא יתעסק בפוליטיקה בכלל.
ברור, אני גם לא מסכים עם הנאום שלו. לא משנה, גם אם...
אז אני אומר, גם לא יצוער אם היית מסכים,
אז אתה נמדד ביכולת להגיד לא בבית ספרנו, אפילו שאני מסכים. יאיר גולן, אני ואתה לא מסכימים, אלא הנאום שלו של זיהוי תהליכים. אבל גם אם הייתי באותו זמן מצביע מרץ, הייתי אומר, בושה וחרפה שסגן הרמטכ"ל נועם נאום כזה פוליטי, כזה מפלג,
וכזה שינוי... אתה מכיר מצביע מרץ שאמר את זה באותו זמן?
זה לא מעניין, אני מדבר איתך בשם קוהרנטיות. אני חושב שמפקד בכיר בצהל או מפקד זוטר לא אמור להתעסק בנושאים שנויים במחלוקת. בחרת להתעסק בזה? אתה מפלג את צהל, את החיילים שלך, אתה לא מאפשר את אותה אחדות שנדרשת לניצחון במלחמה. אתה רוצה להוריד מדים, לדבר מה שאתה רוצה, תוריד מה שאתה רוצה. אבל לא על מדים, והדבר הזה הוא נזק. אז אם אנחנו כן רוצים למצוא הסדרים שיוכלו לאפשר לציבור החרדי יום אחד להתגייס, אז אני חושב שמה שהצעת כאן לפני נגיד 5 דקות של אם אנחנו נשלוט בחיל חינוך, אז נוכל להתגייס, הוא מודל רע.
ודאי שלא. אני לא חושב שצריך, אני לא כל כך חושב שצריך את חיל חינוך, לא יודע, אתה יודע, ברמה כזאת אחרת ודאי שכן. יש גם בצבא רבנות ויש פעודת כשרות ודברים שאי אפשר לוותר עליהם, אי אפשר לזוז בלעדיהם, פשוט זה לא יעבוד. תחנך, אין שום בעיה, תאפשר לי לשרת כבן תורה. בפרמטרים שהציונות הדתית דורשת. עד שאומרים, הצבא מתאים לבוגר פונוביץ', תגיד, הצבא מתאים לבוגר אלי, תשאל את הרבי גלוינשטיין. הוא לא כל כך יגיד לך בקלות שכן. הוא אומר, אנחנו הולכים, אין לנו צבא אחר. אנחנו רוצים לקיים את המצווה. אנחנו משלמים מחיר. אתה חושב שהציונות הדתית...
זה טקטיקה.
הציונות הדתית לא משלמת מחיר דתי בצבא? מה שנקרא בשפה החרדית על היידישקייט שלה? מול מי שאתה רוצה, אני מוכן להתאמת על כך, דווקא כמי שגדל בציונות הדתית. כל כך הרבה דוגמאות של אנשים שככל שטיפסו בקריירה הצבאית, הקריירה הרוחנית שלהם הלכה ופחתה. לא אחד ולא שניים, ויש לזה קשר לצבא. גם מישהו אמר לי, תראה, זה לא בהכרח שזה קורה בשנים שבצבא, לפעמים זה קורה לפני, אמרתי לו, נו בסדר, מה אתה רוצה? שאתה מתרגש מהמפקד כבר בגיל 12, יותר מה שאתה מתרגש מהחפץ חיים, מהרב קוק, אני לא מדבר דווקא ספציפית על המגזר, ומבחינתך הרמטכ"ל או משהו כזה שהוא מגיע לאיזשהו מקום, זה משהו שאני צריך להרגיש חרדת קודש, זה יכול לקרות גם לפני, אבל משהו בסולם הערכים הזה, שיש בו המון דברים טובים, פתחתי ואמרתי, אני מרגיש מאוד מחובר לזה רגשית, אבל הוא פוגע גם ברמה הדתית של החיילים עצמם, ברור.
אז אם ננסה רגע להיות פרקטיים, איזה הסדר יכול להוביל את החרדים, או יותר חרדים להתגייס? כי ברור שלא כל הציבור החרדי יתגייס, לא בגלל שאין את ההסדרים המתאימים. אני חושב שגם אם יחליטו על הקמת בסיס פונוביץ' בדרום הנגב, ושם יהיה בדיוק, המקים יהיו בעצם רבנים או לשעבר בישיבה, וזה, עדיין לא כולם יתגייסו, נו. אבל אני שואל את עצמי, איך אפשר להגדיל את המעגלים, איך אפשר את האחוז השולי המסוים של אותם אלה שלא לומדים, את ישיבות נושרים, כל מיני כאלה, שהתגייסו. עכשיו, אני נגיד בשירות הסדיר שלי, הייתי סמל מחלקה בפלוגת בני. זאת אומרת, כל הפלוגה היא מאותה ישיבה בדיוק, מישיבת מעלות, דש לחיילים שלי לשעבר שצופים בנו, ושוב, אני חושב שאותה פלוגה, בגלל שהם היו בנפרד, ובדיוק באותה ישיבה, והרב ויצמן הגיע פעם בכמה שבתות לעשות להם שבת ישיבה בבסיס, בטירונות, ואחר כך במול מתקדם. ואחר כך הם עלו כפלוגה גם להמשך השירות. אני חושב שזה מודל שלא מאיים רוחנית יותר מדי. הם לא נפגשו כמעט עם בנות, לא הייתה לנו שום מדסניקית. בחדר האוכל אולי הם ראו מרחוק איזה אישה, אבל לא, אתה יודע, לא משהו אינטנסיבי מדי. וגם דרך אגב, אחד הדברים המקסימים בצבא, כולם לבושות בצניעות, נכון? המכנסיים שמצרות אחרי הצרה כמעט מתפקעים עליהם, אבל סך הכל חיילות לבושות בצניעות, כי שרבול או... עד כף היד,
רגע,
או...
רגע. לא, אני אומר... אם אתה כבר גולש לשם, חרדים נגד חברה מעורבת גם כשהיא בצניעות.
אני יודע.
לא שאלה איך היא מתלבשת.
אני אומר, ברחוב של הבסיס וברחוב של מאה שערים, אז ודאי שבמאה שערים הרחוב הנשי יותר צנוע, אבל עדיין הרחוב של הבסיס הוא הרבה 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 יותר צנוע מאשר ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן או בני ברק.
כן, כן, אין לי בעיה. גם סניף בני עקיבא הוא דבר צנוע והוא לא עובר בפרמטרים של חרדים, אין כזה דבר, זה פשוט לא עובר. לא שייך.
אז חזרה לשאלה, איזה תנאים צריכים לקרות כדי שהציבור החרדי דבר... יותר ממנו יתגייס?
מצוין. מה גם שאני חושב שמי שתורתו אינה אומנותו, הצמד המילים האלה, אני לא יודע מי בחר בו, אבל הוא דווקא כן צמד מילים נכון, מקומו בצבא. אין על מה לדבר, אין משהו אחר. זו דעתי לפחות. אתה יודע מה עכשיו, אם עד עכשיו חששתי מהציונות דעתי, איך הוא יגיב למה שאני אומר עד עכשיו, ברגע זה אני חושב על כל חבריי החרדים שמאזינים, אומרים לי, תגיד, מה זה המשפט הזה?
לא, אבל אמרו את זה. אני חושב שהרבה מאוד חברי כנסת...
לא, אבל אני לא רוצה סתם לפזר סיסמאות, אני כן רוצה את הפרקטיקה. זאת אומרת, מי שלא תראה אותו אמנותו יתגייס, ונו, ומה אתה עושה בשביל זה? אני אומר לך באמת ובתמים שעד...
או איך אתה מסווג? האם ישיבת נושרים זה תורתו אמנותו שזה...
אני אגיד לך משהו, גם על הגיוס שלך ושל חבריך מהישיבה במעלות, צעיר לא יכול להתגייס לבד. הוא לא יכול, הוא לא ישרוד, לא משנה מה. זאת אומרת, סיפרת כל כך יפה שהרב ויצמן מגיע אליכם, זה בסוף בנוי על מעטפת אזרחית מאוד מאוד חזקה מסביב, יש אחריך בית מדרש. גם אלה שמצליחים בציונות הדתית, הם מאוד, אתה יודע, אני כאדם חרדי כל כך מתרגש, אתה פוגש חייל ואומר לך, את השבת החופשית שלי אחרי 3 שבתות סגרתי בישיבה. זאת אומרת שסוף סוף היה יכול לצאת הביתה, אז איזשהו מעבר קצר או שההורים הגיעו אפילו לפגוש אותו בישיבה, והוא נותן את אותו שבת לישיבה. זה המודל, זה המודל היחיד שיכול לשרוד. אז זאת אומרת, השינוי הוא דבר ראשון באזרחות. שים לב, כל מה שדיברנו עד עכשיו לא קשור לחקיקה בכלל. כן, בשיח התקשורתי הוא צורך ביטחוני. זה לא קשור לכלום, זה לא קשור לשוויון. זה אפילו לא קשור למילה נטל, שהיא מילה יותר מוצלחת משוויון. תקשיבו, צריכים אתכם, יש פה בעיה. יש את ביתר, יש את מודיעין אלית, יש את העם היושב בציון, באופן כללי, אתה יודע, כמעט כבשו אותנו. אנחנו בסכנה קיומית. אנחנו גם רק באמצע הדרך, לפי כל הערכות שלא נדע בעזרת השם, או לא תהיה, או שיהיה איזשהו נס על טבעי. אנחנו צריכים אתכם. אנחנו פשוט צריכים אתכם. זה משהו אחר לגמרי ממה שהיה עד היום. ואני אומר לך את זה דווקא כמי שהיה בצד החרדי. אני חוזר למודל אלי טורה, שלקח אותי טרמפ מצומת גימזו. יש פה איזשהו זכות להגן על עם ישראל. אתה יכול להקדיש את זה, לעשות זה בשנים האלה? תבואו. אז זה בשיח התקשורתי. ברמה הדתית, כן צריך להיות איזשהו פתרון אזרחי. אני קורא לבית המדרש אזרחות. הוא לא הצבא. הוא כן צריך להיות אינטרס של הצבא. בוא נגיד, אם יקום בצבא, שמה מה שאני אומר לך, בעיניי זה סטארט-אפ, איזושהי פלוגה שלא כל חרדי מתקבל אליה, אתה יודע? לא. צבא יתרשם שאתה לא מספיק חרדי, לא קיבלו אותך. נכון, אתה לא לומד תורה, אתה לא זה. לפה אתה לא יכול לקבל, לך לנחל החרדי למשל. שם קיבלו את כולם.
כמו להבדיל.
כמו בישיבות.
לא, רגע. לא, אני מדבר על מוסד ממלכתי. יש במעשיהו, להבדיל, את האגף התורני. עכשיו, יש שם רב באגף התורני, הוא אומר, כל שולחן ערוך אתה חותם, צריך לחתום, אני צריך להשיג את הטופס הזה. אתה חותם שעל כל השולחן ערוך אתה נאמן אליו. ואז אתה יכול להתקבל, ודרך כלל אפשר לזרוק לך משם. זאת אומרת, אתה קצת מג'עג'ע, קצת לא...
כי כל הסיר שם כיפה בדיון הראשון.
בדיוק, נכון, אז לא סתם כיפה. כיפה, קובע עיתים, תפילות במניין. ואפשר, עכשיו זה מודל ממלכתי, שאומנם זה כלא, אבל הצבא, בוא נגיד, הרבה יותר קשה במובנים מסוימים מכלא. אתה עושה מאמצים פיזיים אדירים, אתה כל הזמן מחויב לעמוד במסדרים ולהקשיב למה שאומרים לך. כלא, יש לך אולי כמה שעות פנויות ביום, לא נחמד להיות בתוך תא, אבל גם אתה לא בתוך תא כל רוב היום, אתה מסתובב בין
האגפים. רק למען ההגינות, בוא נגיד שגם אתה וגם אני לא ניסינו את זה.
לא ניסינו, אני רק זוכר שאתי שבצבא...
אבל לטובת החרדים שאומרים, נלך לכלא ולא נתגייס, או נמות ולא נתגייס, אנחנו רוצים להגיד לכם.
לא,
גיוס עדיף.
אז אני, לאורך רגעים ארוכים בטירונות, אמרתי לעצמי, וואלה, רק תן לי איזה שבוע בכלא, להירגע קצת, לעשות עבודות רסר פשוטות. מה עכשיו אני צריך את המפקד הזה שיושב עליי, אומר לי, קום, תזחול, תעשה ככה, שכיבת צמיחה, אבא שמש שלו עטת, יאללה, תן קצת רוגע. באמת, הצבא היא לא חוויה קלה, ולכן, בגלל שהיא לא חוויה קלה, אז אותו תור הצודק, היא גם משהו שמעצב ובונה אותך ונותן לך הרבה דברים. גם בלי, אם לא היה שום שיעור בצבא, הוא היה נותן המון המון הוא עדיין נותן המון המון לחיילים, ברמה של איתנות, של החוזק הנפשי שלך, אתה אף פעם לא יודע מה עומד לקרות מחר, מחרותיים.
משמעת עצמית, ודאי.
משמעת עצמית, כן.
כן.
אז אתה בעצם אומר, בוא נעשה מודל שמתחיל באזרחות,
אני ואז... לא רוצה, אני לא יכול, גם אם ניקח כאובייקט איזשהו בחור שלא לומד, ואומר, תקשיב, אני לא לומד, עזוב, אני קובע איתי, הכמות שאני קובע איתי, אפשר גם בתורנות בצבא לעשות אותה, לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום ועוד משהו כזה. אין לי כרגע משהו להציע לו. מה שאני אומר לך גם, אנשים חרדים לאומים, אומרים לי באמת טוב תמים, אני אומר, רגע, הנחל החרדים אומרים, פגשתי מישהו, אומר, הייתי בפנים, עזוב, זה לא מתאים. זה לא מתאים לבחור שאתה מדבר עליו. כרגע אין משהו כזה. אין משהו כזה. יש שאלה שאני דווקא אקשה על הצד שלי, למה חרדים לא צריכים להציע את המתווה הזה? למה לחכות שירצה הלב יציע?
כן, אני שואל באמת, למה יוזמה לא באה מצד החרדים?
מצטרף לשאלה שלך. אני חושב שאם מלכתחילה, רגע, אם מתקיים התנאי הראשון, ובעזרת השם הוא מתקיים, אני לא חושב שהוא מתקדם במקור ראשון, או במרתון הטורים שאני קורא בערוץ 7, גם מחתומים עליהם רבנים, כי אתה יודע, מאיפה העיסוק הזה רק בזה? אני חושב על ראש ישיבת הסדר, תקשיב, כבוד הרב, אחרי מה שקרה, אתה יודע מה אתה יכול לכתוב? באמת, דווקא למערכת היחסים שלך עם הצבא, של תלמידיך, עזוב אותי שנייה מחרדים. אני איתך, אני בצד שלך. תרגיע, זה לא בטוח הדבר הנכון לעסוק בו כרגע, ובעולם התקשורת יש משמעות מאוד 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 גדולה לסדרי עדיפויות, למה באמת, אנחנו הרי מחליטים שם מה חשוב, אני יודע איך זה עובד. חבל, תרגיע, בוא אני תכף 100 נושאים אחרים, ונדאג שהטור שלך ייכנס לאתר ערוץ 7. אם השיח הוא ממילא צורך ביטחוני, והאינטרס הצהלי שלנו, כמי שחפץ להגן על עם ישראל, להושיע את ישראל מייצר, שהחייל יחזור חרדי, או בוא נגיד את זה אפילו במושגים, תפסיקו להתרגש מחיילים חרדים ששרים בתקווה. מי אמר שזה הצלחה? אולי זה כישלון. אני יודע שאתה שר התקווה. אני יודע שגם הצופה המאזין שלנו שרים בתקווה. אני לא בטוח. זה יפה, הייתי בצבא. גם אני שרתי התקווה.
לא, רגע, אני אומר, תפסיקו לצלם את זה.
לא,
לא, אני אומר...
עמית סגל פרסם על סרטון של חיילים שרים בתקווה, אז אחרי זה היה שהוא 50 יום למלחמה או 60 יום למלחמה, לא זוכר מה, בן כספית אמר לו, תן לי תמונת המלחמה שלך, מה הכי ריגש אותך? אתה יודע, מי רחל מאופקים, דרך זה, הוא בחר את זה. אמרתי, תקשיב, זה לא מקדם חרדים לצבא הדבר הזה. זה בסדר, כאילו, אוקיי, הם צריכים לבוא, והם צריכים זה, ומילה להרגיש איזשהו קצת הסנטימנט הציוני, הלאומי, אמור יותר להתחזק. אני לא בטוח, אבל אני לא... נניח אני הייתי תחת הכובע של הציוני דתי, המפקד בצבא, ורוצה להביא אליי חרדים, אני חושב שהייתי נותן פקודה לחיילים חרדים שאני אסר להם להגיד הלל ביום העצמאות. שיגידו את זה ביחידות, לא במניין שלנו פה, בשטיבל החרדי שאנחנו מקימים פה. כי אנחנו, כמו שאתה אומר, את החינוך, אני רוצה שתבינו לפה, שתבינו שאתם פה בגלל צורך ביטחוני. ואני לא נכנס לך לוויכוח אם צריך להגיד הלל ביום העצמאות, כן או לא. בכלל לא. אני רוצה את החרדים כחרדים, כחרדים. מה אנחנו עושים בשביל זה? זאת המטרה.
זה מאוד דומה לסוגיה של, שנקראת חוקה רזה. חוקה רזה בעצם, אנחנו לא נסכים על הערכים שבתוך החוקה, ולכן אנחנו אולי כן נצליח להסכים על חוקה רזה. עכשיו, יש פה שתי כרזות שבטח אתה מכיר. אני מראה זה לך ולקהל, יוצאים, מתגייסים, מתחברים, ותוכנית הכנה לגיוס ליוצאי החברה החרדית, מועד פתיחה כך וכך, מתאים לגילאי 18 זה, ובמחילה מכבוד תורתו, יש פה תמונה של אישה, תמונה של גברים, תמונה של אישה עם מכנסיים מאחור, ותמונה של איש עם כלב. אז דבר ראשון, ככה כמילת את הבדיחות, החרדים לא אוהבים כלבים, למה אתם מביאים להם תמונה עם כלבים? אבל באמת, אני חושב שדברים כאלה עושים הרבה יותר נזק מתועלת. עכשיו, בוא...
ראיתי טור של שי פירון על המחבק מאוד כלפי החרדים, לא עוד וזה, ולצבא חסרים חיילות וחיילים. אמרתי, כאילו, רגע, זה טור שאתה רוצה שחרדים יקראו? אז מה אתה מספר להם שחסרים להם חיילות וחיילים?
אז הוא לא... אז רגע, זה רק מראה שהוא לא מחובר לעולם החרדי.
יש צורך.
אי אפשר לדבר על גיוס חרדים ולדבר על גיוס חיילות באותו משפט. גם אם באותו בסיס יש חיילות, לא צריך שזה יראה בתמונה בקצה.
תראה, תמיר, אני מפרסם טור קבוע בעיתון משפחה. מאז שיש עליי את המטלה הזאת, יש לי המון סלחנות לכותבי טורים. כי דבר ראשון, אני אומר, רגע, כל הזמן, בכל שעות הימה יש לי פה איזשהו משהו כזה, רגע, על מה אני הולך לכתוב. אורי אורבך פעם אמר שאתה עובד על טור 6 ימים בשעה. זה 6 ימים מתהלך עם זה וזה. אז כאילו, שאני רואה איזה טור מעצבן, אני אומר, רגע, יש לך משהו אחר להציע לו לכתוב? כי בוא נתחיל מזה שיש לו צורך לכתוב. ויש צורך לכותב גם לקבל מחמאות, להיות פחות ברמה הפרקטית. וואו. בוא נה, כתבת חזק, איך נכנסת, אין מה להגיד, השארת אותם עם פה פתוח וזה, ובוא תהיה פרקטי, בסדר? בוא תהיה פרקטי, אני אומר את זה לך. אני חושב שיש לנו אינטרס לאומי שחרדי ייכנס לצבא כחרדי, ויצא משם כחרדי, סליחה, כיוונוביק, אני ככה רוצה אותו, רק כחרדי, סופר חרדי, סופר חרדי, לא רוצה אותו, אתה יודע מה, אני לא התכוונתי להגיד שצריך עכשיו מודל שחיילים לא צריכים לשיר התקווה, אני מקווה שאף אחד לא נתפס.
לא, אבל אני כן אומר...
אבל זה לא הסיפור.
תראו, יש פה עניין תקשורתי. כשאתה מגיע, כשעמית סגל יודע על מה שקרה לך, זה כבר לא עניין אישי שלך. אם מישהו היה מצלם, נגיד שהייתי חרדי והייתי מתגייס כחרדי, והייתי אומר, נו, הצלת ישראל מיד צער. ואומרים לי, בטקסט, עכשיו אנחנו נשאיר התקווה, נננה. אוקיי, בסדר, נשאיר התקווה. אבל אם מישהו מצלם את זה, ואחר כך שולח את זה לכל העיתונאים של המגזר, ומחוץ המגזר, ואני לא יודע מה, ועמית סגל, ורואים את הפנים שלי בשכונה שבה גדלתי, לא כהנה, הצלת ישראל מיד צער, אלא האות והסמל לציוני הטוב או הציוני הרע. לא רוצה. תעשו את זה עם פחות יחץ. פשוט.
או שיותר נצמד למטרה שלשמה אנחנו, אנחנו כל הזמן הרי סביב
לא,
שיח
אני אומר,
ביטחוני.
אני אומר, היום דובר, לא שיח היום אחר. דובר צהל מצמיד לכל אחד מהפרויקטים הנחמדים שלו, שהוא רוצה שיהיו בכותרות, דובר, צלם, לך מפה, אל תדווח על הדברים, תגיד, הסתיים בהצלחה, מחזור גיוס, אפס בעיות משמע, תעשה משהו יותר, יותר יבש, אני יודע שלתקשורת להגיד יותר יבש זה, אז לך, אז זה לא מעניין, זה לא נותן כותרת, אבל עכשיו היה פעם ראשונה מחזור של קצינות מודיעין גדודיות. הצמידו שם דובר וסיפרו כמה שהם
חרדיות.
לא חרדיות.
אוקיי.
לא, אבל
היה איזשהו מחזור גיוס של חרדיות.
לא, אבל הראו שזה בעצם הם עומדים באותם תנאים בדיוק. דבר ראשון זה לא נכון. דבר שני, למה כל מיני צריך לדבר על זה שהנה הם בדיוק באותם תנאים, לא בדיוק באותם תנאים? הרי דיברתי עם מישהו, חבר שלי שהיה בקורס יחד איתם, אמר לי ממש, ממש, ממש לא אותם תנאים, ולא היה פה שוויון בנטל, ולא היה פה שוויון בתנאים, ולא היה פה...
אני מבקש שנדבר במהות. הוויכוח מה תפקידה של האישה, הוא לא קשור האם היא יכולה לעשות זה יותר טוב מגבר, כן או לא. יכול להיות שנשים הן מוסכניקיות הכי טובות. אני לא חושב שהן צריכות לעבוד במוסך. כשאשתי צריכה משהו עם המוסך, אני משתדל שאני אלך במקומה.
לא, אני רק אומר...
תאמין לי שאני לא מזלזל ביכולות שלה.
אני רק אומר שהאופן שבו צהל מסקר את גיוס החרדים, גם אלה שמתגייסים היום, לפי דעתי, פוגע בגיוס החרדים העתידים.
אבל צהל רוצה לקדם אג'נדה.
והיא?
פרוגרסיבית. ברור. מה השאלה בכלל? בכל דבר. גם בפקודת השירות המשותף, שיוכיחו לך שביטחונית זה לא תמיד כל כך יעיל, חשוב לו לקדם אג'נדה מסוימת. כן?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז בוא נשאל את השאלה.
למה?
מה עושים?
זה תמיד מפוצץ.
מה עושים עם זה?
שיח של הפיקוד הבכיר עם הרבנים? ומה עושים אם, אוקיי? יש נערים שלוקחים את החוק לידיהם, הוא הגיע אליו הביתה, זה, דיבר איתו. ואתה יודע שזה קמפיין, תאמין לי, אני מריח קמפיין כמו שרוני אלשיך מריח כוסברה.
נכון, גם
אני אומר לך,
גם מצלמים את הפגישה.
א' עטף, וכל פעם משחקים לידיים של זה, וכל פעם, זה הכל לקדם אג'נדה, הכל, צריך לראות איך שולטים בהם. היה פיגוע באלי, לפני שבועיים, נרצחו שם, אני מדבר על הפיגוע השני במה שנקרא חומוס אליהו. וראיתי את השיחה של הרצי הלוי עם הצעירים שם מהישיבה שמגיעים אליו וזה. הוא אומר, צריך לזכור שאנחנו שומרים על הערכים שלנו. הלו, דם יהודי נשפח.
דרך אגב.
זה לא כזה מעניין. אנחנו לא איזה קבוצת סיכון שאנחנו הולכים עכשיו להעביר את חווארה וכל מיני סיפורים כאלה שתמיד יוצאים מפרופורציות.
אני אומר, אבל בוא ניקח כלל אצבע. כשמשהו מצולם בצילום מקצועי, שהרמטכ"ל הוא בדיוק בפוקוס, וכל האלה מסביבו עם זה, ויש תאורה וזה, זה צילום של דובר צהל. דובר צהל יכל להחליט, הדבר הזה לא משרת את צהל.
אבל דובר צהל הוא לא איזה עיתונאי שיש לו טוויטר, הוא דובר צהל.
אני מסכים, זה מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני בא ואני אומר. אני אומר, אם הדבר הזה הוא ציום מקצועי, ואתה יודע, כתוב סינק מפקד נננה, הדבר הזה יצא עם אישור, ושנינו יודעים מהשירות מילואים שלנו, כמה שבעצם כל דבר עובר 1,000 אישורים לפני שהוא יוצא, הדבר הזה עבר לפחות 4-5-10 אנשים שאישרו אותו, כולם אמרו כן, זה יוצא. והדבר הזה שהיה עם הרמטכ"ל ואותם נערים, או הפגישה של הרמטכ"ל עם הרבנים, בעיניי הוא פוגע בצהל מאוד מאוד מאוד, והרמטכ"ל הזה אולי רוצה לבוא ולשרת קבוצה כזאת או אחרת, תקרא לזה קפלן, תקרא לזה צונות דתית עקיבנוביקית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל בצהל הגדול הוא פוגע. בגלל שהוא יוצר חוסר הזדהות של חלקים הולכים וגדלים עם הפיקוד הבכיר. והוא יכל לבוא ולדבר את השיחה הזאת עם הרבנים. נגיד שהוא באמת מודאג מנערי גבעות, והוא באמת חושב שלרבנים האלה יש השפעה על נערי הגבעות ואפשרות למנוע את המעשים. אל תתן להם את הפגישה. תן להם לפרסם. תגיד להם, זה יוצא דרך הדוברות שלכם, הפגישה. תמסגרו את זה איך שאתם רוצים. איך שיועיל למלחמה בנערי הגבעות, נניח שיש כאלה. מעולה. אבל הוא לא עושה זה, הוא עושה זה אחרת. או... הוא היה שם אותך בתור היועץ תקשורת.
זה של, תמיד הצעות שאני אף פעם לא מתנגד אליהם.
לא,
אני
אומר, של...
אני עוד לא יודע מה הצעה ואני לא מתנגד.
של אותה חבורת, אותה פלוגת חרדים שהתגייסה, אתה תדאג לסקר את זה באופן שיגרום לעוד חרדים להתגייס. זהו. ואז אתה היית בא ושם את אני מאמין שאחרי תקווה, או היית שם דברים אחרים, או היית שם את החצי שעה שאחרי הנקנה שהם מוצאים איזה, אומר לצלם, תעשה תמונת תקריב, הוא בא, לומד פה משנס. יופי. היית מוצא את הדרך לשווק לציבור שלך, ועכשיו...
מגלה לך סוד אגב, תמיד שאתה תופס שם איזה מישהו שלומד והייתי שם, אתה מסתכל כזה מקרוב, אז אתה מגלה לו, זה בוגר ישיבה חרדלית שהתגייס בגיל 28, שמנצל את הכמה דקות האלה ללימוד משניות. זה באמת קשה אגב, כן? לנצל כמה דקות של הפוגה ללימוד משניות, לא
אני מסכים, השמירות הם הזמן הכי טוב ללמוד, אבל זה שבירת שמירה, אז לא מצלמים את זה. וברצינות, אם אתה באמת רוצה לגייס לציבור החרדי, אני חושב שזה מתחיל, או חלק מאוד חשוב שם, זה לקחת אנשים שמבינים בפרסום, שמבינים בתקשורת, מהחברה החרדית.
אבל גם את הפתרון האזרחי, כי לי אין אפשרות כיועץ תקשורת לשמור על היידיש קיץ של הבחור, שעכשיו בסוף זמן חורף, סוף זמן קיץ, לא מוצא את מקומו בישיבה. אין לי מה להגיד לו, אני יכול להגיד לו, תקשיב, צבא זה חשוב, כללי המשחק השתנו, אי אפשר להמשיך ככה וזה, ועזוב, עכשיו הוא יושב אצלי בסלון ומדבר איתי, ולאן אתה אומר? מה אתה אומר? לאן אני יכול ללכת?
אתה אומר לך מסגרת שאתה יכול להמליץ עליה.
לא, אין לי. אתה שואל, רגע, למה אתם לא מביאים את הרב ויצמן שלכם, שיהיה איתנו, שיהיה בקשר? אז יכול להיות ששם הפתרון צריך להתחיל. בישיבות הסדר חרדיות, דווקא שם האלימה עם הצבא צריכה להיות הרבה יותר חזקה. כי החרדי לא הולך לצבא כי זאת מצווה. כי בסוף הוא נפל מהדרגה הגבוהה יותר של לימוד תורה. מי שלומד תורה כל היום, הוא הדבר הכי טוב שיכול להיות. אתה מבין?
אז אם אנחנו צריכים...
אני עוד יותר צריך לשמור עליו, הוא כבר בקבוצת סיכון, עצם זה שהוא הגיע לצבא, והוא לא נמצא עכשיו, ותורתו אינה מונתו, ולא נמצא עם חבריו, והמל עכשיו על קצות החושן או משהו בסוגיה שם, הוא כבר בדרגה אחת פחות, אני עוד יותר צריך לשמור עליו. אני לא יודע, כרגע אין פתרון.
לא, כי אני כן רוצה שנסכם. אם אנחנו נסכם את האתגרים ואת הבעיות שדיברנו עליהם...
אם יהיה בית מדרש תורני חרדי, שמותאם גם מבחינת התוכן שלו לבחורים שסך הכל, אתה יודע, הם לא יכולים לשבת ללמוד כל היום, אבל הוא מתואם על מלא עם הצבא. זאת אומרת, אתה יודע מה, מבחינתי שהשחרור לשבת של הצבא יהיה בתנאי שאתה הולך לישיבה. אל תספר לי תותים, הביתה אתה לא הולך. כי בתנאי השירות שלנו, אנחנו גם נותנים לך ללמוד שעה ביום, גם זה, ואנחנו יודעים שאנחנו משחררים אותך השבת כי אתה הולך לישיבה.
אוקיי.
זה משהו אחר.
לא, אני אומר,
אני חושב שזה יכול להצליח.
אז דבר ראשון הזה שהיא יוזמה מצד החרדים, שכל סגנון חרדי ימצא לו את הפרויקט שלו, שהוא מוביל יד ביד עם צהל, והדבר השני, שפרויקט הגיוס החרדים, אני אומר משהו בוטה עכשיו, לא יהיה לעזר שקדי. לא יכול להיות שמי שתמך בהפגנות בבלפור ובסרבנות, או לא יכול להגיד מילים רעות נגד סרבנות, גם המפקד של אוויר, מפואר, שהוביל את התקיפה של הקור בסוריה, אדם עתיר זכויות, אבל לא יכול להיות שהוא יהיה הפרויקטור החרדי. הוא לא מבין.
יש לי פרויקטור חרדי.
לא, אני אומר, הוא כזה הפרויקטור החרדי.
הרב יגאל לוינשטיין.
אתה סומך עליו?
אני רואה באיזה חשש הוא מדבר על גיוס חרדים לצבא, ואף אחד לא יכול להטיל דופי במישהו שמחנך את תלמידיו למסור נפש ולהתגייס ואי מה.
אז...
אני כל כך אוהב את הכנות שלו, אתה מבין?
מעולה.
הרי מישהו ישאל אם לרב יגאל לוינשטיין חשוב שירות משמעותי בצהל או משהו כזה, שאלה כל כך רטורית, נו, מה השאלה בכלל? ועדיין הוא אומר, תקשיבו, זה לא צחוק, החששות שהחרדים מעלים הם חששות רציניים. צריך עוד משהו. מה אומרים? אני שומע, אפילו רבנים אומרים, מה אתם מפחדים? נכון, אנחנו מפחדים, אנחנו חרדים. קוראים להם ככה. הם באמת, באמת מפחדים. החרדי הוא מפחד, הוא מפחד. בהגדרה שלו הוא מפחד, הוא מפחד שבחור יצא מהישיבה בלי כובע וחליפה. יכול להיות שהוא יאבד משהו בזהות שלו, שירגיש מתירנות יותר. מסכים לזה, אם לא, אני יוצא מהבית בלי כובע וחליפה, גם כבחור ישיבה יצאתי ככה. אבל זה חלק מהחרדיות, זה ה-DNA החרדי, הפחדנות, היא חלק מה-DNA החרדי. עוד הערה חשובה, כי אני מדבר על זה עם כל כך הרבה אנשים, דווקא לוחם בעזה, שלא שאלתי אותו לפני, אז אחרי שלושה חודשים שם. דיברתי, אומר לי, תקשיב, בוא נגיד את האמת, הרי אלה שאנחנו יכולים להביא לצבא, אתה מדבר איתי, כן בנות, לא בנות, הם הולכים לאן שהם רוצים, לאיפה שהם רוצים, ואם רוצים לנצל איזה ערב טוב, ללכת לסרט או משהו כזה, הם הולכים, ואם הם רוצים, הכל הם רוצים. אמרתי לו, אתה צודק, אבל זה לא מסגרת. אתה חושב שיש מישהו בציבור החרדי שנולד אתמול ולא יודע שיש בחורים שתורתם לא אומנותם ועירתם לא עירתם, ולא כל כך, לא בבן אדם לחברו, גם מי יודע מה אולי, אבל לא... אין שום בעיה. אתה רוצה שאני אתן לך חותמת על מסגרת? שאני אהיה חלק מזה, שותף לזה, יעודד לשם, אתה יודע מה? אתה, זה מסגרת שלך, אני צריך לעודד ללכת לשם? אין כזה דבר שחרדי יעודד מישהו שהוא לא לומד, תלך לקולנוע, או תלך, לא משנה לאן, למקומות הרבה פחות בעייתיים. ודאי שלא. ודאי שלא. פה, זה מסגרת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הקמת מסגרת, לזה אנחנו מדברים.
אז הקמת מסגרת שתתחיל בציבור החרדי ובמסע ומתן, שוב, כל מסגרת תגיע למסע ומתן שלה. אחת תגיד
שיש שאלה טובה, אני חושב שזו שאלה טובה למה את המתווה לא מציעים חרדים.
אז שוב, וזה אנחנו...
כן, פה אני רב עם חבריי החרדים.
נעשה להדהד פה. דבר שני, שפרויקטור גיוס חרדים יהיה מישהו שבאמת אכפת לו שאותו חרדי יצא מהצבא עם חליפה וכובע.
לא אכפת לי חליפה וכובע, כחרדי.
אוקיי.
זה לא כזה סיפור הצלחה אם הוא יוצא מהצבא ושר התקווה בהתלהבות, שאני לא מזלזל בזה. אנחנו לא בתוכנית של חיים שכאלה, אני שר התקווה. בסדר? אני שר, גם ברגשתי תמיד. אני לא כזה גם נתפס על העם חופשי, שאולי התקבל, לא יודע, אולי אני מתמים.
לא משנה.
אבל לא זה סיפור ההצלחה. אנחנו רוצים שהוא ייקח חלק, אדם צריך להיות שותף להצלת עם ישראל, ואנחנו מאמינים כחרדים שאדם שלומד תורה, שותף על מלא, מלא, לא משנה כמה אנשים יזלזלו בזה, לא משנה כמה זה לא הדבר להגיד את זה, שותף מלא למאמץ המלחמתי, כך אנחנו מאמינים. ומי שלא, צריך להיות שותף מלא. גם צריך להיות שותף, ולשמור עליו כחרדי. זה אינטרס ביטחוני.
אז בעצם הדבר השני, צריך להיות מישהו שהוא פרויקטור גיוס חרדים, שאכפת לו מזה שהחרדי יצא חרדי מצהל, וגם אכפת לו משורות המשמעותי. זאת אומרת, ששני הערכים האלה באמת דרים בית ובונה אחת, את זה אותו פרויקטור שנותן פקודות, וגם שצריך בכל המנגנון הזה של הפרויקטור גיוס חרדים, לשתול חרדים שיודעים לתווך את הדבר הזה לציבור שלהם, ששום סרטון, נקרא לזה לא מתאים, לא יוצא משם. אחר כך הדברים האלה מעדדים בחברה החרדית, בהם עושים כתבה בכיכר השבת, או בחדרי חרדים, או במשפחה, או בכל מקום אחר, ואומרים, הנה, זה מה שיצא לנו מזה. חרדים ששרים התקווה, זה השירות המשמעותי. זה סתם, איך נקרא לזה? לא יודע. קור היתוך. וזה נזק. אני חושב שזה נזק הסרטון הזה. לא שזה כזה מזעזע שחרדים שרים התקווה, אבל אם זה הדבר שיוצא לכותרות, ואחר כך הופך להיות כתבה, אז פחות אנשים, פחות חרדים אמיתיים, תגייסו. ואם זה יוצא בתיווך תקשורתי נכון של יועצי תקשורת חרדים, אז זה סיכוי, אבל הכרזות האלה שכן אושרו כנראה על ידי 20-30 איש בכירים, עושות רק נזק, הכרזות האלה של יוצאים, מתחברים, מתגייסים. חרדי לא רוצה לצאת מהציבור שלו, הוא לא רוצה להתחבר ולהתבולל לציבור אחר. להתגייס, אולי, יש מצב, אבל לא אם זה יבולל אותו.
הוא אמור, נכון. אם אין סכנה כזאת, אני חושב שהוא ירצה את זה.
יש לנו הרבה עבודה.
בהחלט.
סנמיר. את התקשורת, עובד גם עם דגל התורה, יהדות התורה. תודה שבאת.
תודה לך.